שאנחנו עומדים בפתח השער של המסכת, מסכת מנחות. למעשה אנחנו זוכים לתת לקדוש ברוך הוא מתנה גדולה. מנחות זה גם משמעות מנחה היא שלוחה, מלשון מתנה שנשלחת לאחד שמאוד אוהבים אותו. מה המתנה הכי גדולה שאדם יכול לתת לאחד שהוא אוהב אותו? הוא ייתן לו מתנה גדולה, יש לזה גבול, אבל כשאחד נותן את כל כולו, זה המתנה הכי גדולה שיש. כשהתורה הקדושה פותחת את הפרשה של מנחות, היא פותחת במילים ונפש כי תקריב קורבן מנחה להשם, לשון שלא כתובה בשום קורבן, ונפש כי תקריב. הגמרא פה בדף קד מביאה אמרה של רבי יצחק. אמר רבי יצחק, מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה ונפש, ונפש כי תקריב? מה זאת אומרת? הרי כל הקורבנות נפש של אדם מקריבה אותם. והוא מיד מסביר, אמר הקדוש ברוך הוא, מי דרכו להביא מנחה זו? עשיר? עשיר לא מביא מנחות מסולת. עשיר מביא בהמה יקרה, $1,000, $2,000, אולי יותר. מי דרכו של להביא מנחה זו? אני, אביון שאין לו כסף. והוא מקבץ פרוטה לפרוטה, עד שהוא מצליח לצבור את הכסף בשביל להביא את המנחה לבית המקדש. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא מגיע עם הפרוטות האחרונות שיש לו בשביל לכבד אותי. בטח הוא מתבייש, איך אני מגיע עם כזאת מנחה פשוטה ודלה לפני מלך העולם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה חושב? כשהעשיר מביא לי בהמה $2,000, זה תופס אצלי מקום? הלו, את השמיים ושמי השמיים לא יחלקלו. הקדוש ברוך הוא, לא שום דבר לא באמת ירצה אותו. אבל הלב שלך, שאתה כל כך נותן את עצמך עם המנחה הקטנה הזאת, ואתה באמת רוצה כל כך, משתדל כל כך, זה מה שחשוב בעיניי. ואז אומר רבי יצחק, מעלה אני עליו, כאילו הקריב נפשו לפניי. הקדוש ברוך הוא אומר, כשאדם מביא מנחות, אני מעלה עליו כאילו הוא הקריב את נפשו לפניי. איזה זכות שזו. הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב את המתנה שלנו, את המנחות שאנחנו מביאים לו. אז מה נשאר לנו אלא פשוט להיכנס למסכת הנפלאה הזאת, ולהביא לקדוש ברוך הוא את המנחות, את השירת רש. אנחנו מתפללים לבורא עולם, תיקר שירת רש בעיניך, שהשיר של העניות שלנו, כמה שאנחנו יכולים, תהיה יקרה בעיניך, כשיר יושר על קורבניך, כמו השיר ששרו הלוויים כשהקריבו לפניך את הקורבנות. את נפשנו אנחנו מביאים לפניך עם המסכת מנחות שאנחנו עכשיו לומדים. קבלנה את מנחתנו, את מסכת מנחות שאנחנו מביאים לפניך ותרצינו. למעשה המסכת הנפלאה הזאת, מסכת מנחות, מדברת על נושאים שלא נמצא בשום מקום. זה דבר שרק מי שלומד את המסכת הזאת זוכה לאוצרות הנפלאים שגנוזים בתוך המסכת הזו. כמובן מלבד הנושא העיקרי של המסכת, שזה מנחות כפשוטו, מנחה שאדם מביא קורבן לא מבהמה, לא מבעל חיים, אלא מסולת, מהצומח, מקמח, מסעורה, או שאדם מביא נסחים של יין או שמן, נדבה של שמן, אם אפשר. ולמעשה זה הנושא העיקרי כמובן של המסכת, אבל ישנם פרקים במסכת שעוסקים בנושא המרתק של כתיבת ספר תורה, תפילין מזוזות, הכנת ציציות, וכל הנושאים הקדושים האלה לפנינו במסכת הזאת. אז לא נפספס את האוצרות הגנוזים האלה, ונפתח באמת עם הצעד הראשון, מסכת מנחות, פרק ראשון, פרק כל המנחות, שלמעשה הפרק הזה, כמו הפרקים הראשונים של המסכת, עוסקים בפסולים ששייכים במנחה שאדם מביא. ולמעשה המסכת מתחילה עם כהן שבא ועושה עבודה במנחה שהוא קיבל, וברגע שהוא עושה את העבודה הזאת, אחד מהארבע עבודות שעושים במנחות, הרי כשאדם מביא מנחה, מה הוא מביא בעצם? הוא מביא מגש שבפנים יש סולת, עם כל מיני צורות. אם זה יכול להיות אפוי, או שזה יכול להיות מבושל בשמן עמוק, בשמן צף, כמו במחוות. יכולים להיות סוגים מגוונים של מנחות שאדם מביא. שלמעשה, כל מנחה ומנחה זה עולם בפני עצמו. יש מנחה שנקראת מנחת מחוות, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך את הפרטים של מנחת מרחשת. כל מנחה זה מנחה בפני עצמה. וכשהכהן בא ומקריב את המנחה, הוא צריך להקריב את המנחה לשם אותה מנחה, בכל אחת מארבע עבודות העיקריות, כמו שכשהוא מכניס את הכף היד הימנית, והוא מכניס את שלושת האצבעות האמצעיות, הוא מכניס כמה שנכנס בפנים מלוא קומצו, זה כמו שחיטה ששוחטים קורבן, שבזה מפרידים את החלק ששייך לגבוה למזבח, מהשיריים ששייכים ונאכלים בכהנים. לאחר מכן מכניסים את אותו קומץ, מה שנכנס בתוך שלושת האצבעות של הכהן, הוא לא ישר מכניס אותם על המזבח, מקטיר אותם למזבח, מכניס אותם לתוך כלי, נתינה בכלי שרת, ואחרי שזה ניתן בתוך כלי שרת, עושים הולכה, מוליכים את זה למזבח, ואז מתוך הכלי מקטירים את הקומץ על גבי המזבח. שזה כל אחד מהם הוא עבודה חשובה מאוד, שמשמעותית בעבודה של הקורבנות. אז המשנה מלמדת אותנו, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן, כל המנחות שנקמצו, קמיצה זה העבודה הראשונה שעושים במנחה. כמובן שרשי ותוספות כותבים ישר על המקום, שזה לאו דווקא שנקמצו, אלא גם אם הם נכנסו בתוך כלי שלא לשמם, או שהוליכו אותם שלא לשמם, או שהקטירו אותם שלא לשמם. דיינו, למשל, אדם הביא מנחת מרחשת, כמו שנראה בתת השם בית הפרטים יותר בהמשך, והכהן הקריב את המנחת מרחשת, הוא עשה קמיצה של מנחת מרחשת, לשם מנחת מחוות. אז המנחות האלה כשרות, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. זאת אומרת, אם הבעלים קיבל על עצמו להביא מנחה, מנחת מרחשת למשל, והכהן הקריב לו את המנחת מרחשת לשם מחוות, אז המנחה הזאת כשרה, ואת הקומץ מקטירים על המזבח, ואת השיריים הכהנים אוכלים בעזרה. זה כשר. אבל אותו בעלים שקיבל על עצמו להביא את המנחה, מנחת מרחשת, צריך להביא מנחת מרחשת נוספת, כי ידי חובת נדרו הוא לא יצר. חוץ משתי מנחות, שאם הקריבו אותם, עשו בהם את אחד מארבע עבודות, שלא לשמם הם פסולים לגמרי. איזה שתי מנחות? חוץ ממנחת חוטה, למשל אדם שנכנס לבית המקדש בטומאה, ואין לו כסף להביא בהמה, אז הוא מביא במקום זה מנחה. אז אם את המנחה הזאת הקריבו שלא לשמה, זה יהיה פסול לגמרי. וגם מנחת קנאות. אדם שקינה לאשתו שלא תסתתר עם איזשהו אדם מסוים שהוא חושד בה שהיא מסתתרת איתו ומתייחדת איתו, אז צריך להביא מנחה, מנחת קנאות מזכרת אבון. המנחה הזאת, אם הקריבו אותה שלא לשמה, אז המנחה פסולה לגמרי. אומרת המשנה, מנחת חוטה ומנחת קנאות, שעליהן דיברנו, שקמצן שלא לשמן, וזה לאו דווקא קמיצה שלא לשמן, אלא גם נתן בכלי, והלך, והקטיר שלא לשמן, זאת אומרת, אם הוא עשה אחת מהעבודות שלא לשמן, אז גם כן, המנחה תהיה פסולה. עכשיו, מה קורה אם הוא שילב מחשבת לשמה עם מחשבת שלא לשמה? למשל, הוא מביא מנחת חוטה, והכהן בשעת קמיצה, לדוגמה, הוא מחשב, אני עכשיו קומץ במנחת חוטה לשם מנחת מרחשת ולשם מנחת חוטה ביחד. גם לשמה וגם שלא לשמה, או להפך, מנחת מרחשת ומנחת חוטה. אז אומרת על זה המשנה, או לשמן ושלא לשמן, לשם מנחת חוטה ולשם מנחת מרחשת, או שלא לשמן ולשמן, או שאפילו בהתחלה הוא כבר ישר חשב שלא לשמן, תחילת דבריו, ואחר כך הוא חשב מחשבת לשמן, לנו מרחשת ומנחת חוטה. פסולות, אז המנחות האלה שמנחת חוטה ומנחת קנאות יהיו פסולות. כיצד לשמן ושלא לשמן, המשנה מביאה את הדוגמאות, לשם מנחת חוטא ולשם מנחת נדבה. מה זה שלא לשמן ולשמן? לשם מנחת נדבה ולשם מנחת חוטא, שזה למעשה להפך. טוב, למדנו בתחילת המשנה כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות ולא עלו לבעלים לשם חובה. לא כתוב ככה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. למה באמת צריך להוסיף את המילה אלא? למה לא יכלו לכתוב ולא עלו לבעלים לשם חובה? למה לי למתנה אלא? ליתני ולא עלו לבעלים לשם חובה. הרי הדרך של המשנה לשנות בדרך קצרה, למה פה המשנה מעריכה? מתרצת הגמרא כמה שמלן, זה מה שבא המשנה ללמד אותנו. לבעלים עוד לא עלו לשום חובה. זאת אומרת, אמנם המנחה לא עלתה לבעלים לשם חובה, אבל המנחה הזאת עצמה היא קשרה, ולכן חייבים את שאר העבודות לעשות עם מחשבות של לשמה. המנחה גופה קשרה, המנחה בעצמה קשרה, למרות שנקמצה שלא לשמה, ואסור לשינוי יהי, ואסור לעשות בשינויים, דיינו, אם הקמיצה למשל, הכהן קמץ שלא לשמה, אסור לו עכשיו את הנתינה בתוך כלי לעשות גם כן שלא לשמה. זה כבר במילא היה העבודה הראשונה שלא לשמה. לא, את שאר העבודות צריך כן לעשות לשמה. כדי רבה דאמר רבה, עולה, זה לגבי קורבן, לא לגבי מנחה, קורבן עולה, ששחטה שלא לשמה. אז מה, עכשיו את קבלת אדם הוא יעשה גם כן שלא לשמה? את ההולכה הוא גם יעשה שלא לשמה? לא. אסור לזרוק דמה שלא לשמה, אלא את שאר העבודות מכאן ולהבא חייבים לעשות לשם עולה. אותו דבר גם כאן, אם נאמר, הלכו ועשו קמיצה למנחת, נאמר מרחשת, עשו את המנחה לשם מחוות, את הקמיצה לשם מחוות, אז את הנתינה בכלי צריך לעשות שוב פעם לשם מרחשת. מה באמת ההסבר שאסור לשנות בשאר העבודות? הרי כבר בכל מקרה העבודה הראשונה הייתה שלא לשמה, אז מה הבעיה שאת שאר העבודות גם כן נעשה שלא לשמה? יש בזה שתי הסברים. אי בית אימה סברה, ואי בית אימה אקרא. אם תרצה, אפשר ללמוד את זה מסברה, סברה פשוטה, או אפשר ללמוד את זה מפסוק. אי בית אימה סברה, מה באמת הסברה שלומדים ממנה שאם עשו העבודה הראשונה שלא לשמה, אז עדיין לא אומר שאפשר לעשות את שאר העבודות שלא לשמה. משום דמשנה בה כל הני לשנה בה ונזיל, מכיוון שהוא שינה בה שינוי אחד בקמיצה, אז גם בשאר העבודות הוא צריך לעשות שינוי. יש פה קורבן, קורבן קדוש וחשוב. אז אם עשו בו משהו אחד לא בסדר, זה לא אומר שאת שאר הדברים גם צריך לעשות לא בסדר. את שאר הדברים צריך באמת להקריב לשמה. זה סברה. והיא בא את המקרא. אתה רוצה, יש גם הסבר מהפסוק, ראיה מהפסוק. הפסוק אומר ככה, מוצא שפתיך תשמור. מה שהוצאת משפתיך תשמור, אם נאמר נדרת, שאתה הולך להביא מנחת מחוות, מנחת מרחשת, אז תביא את המנחה שהתנדבת. ועשית כאשר נדרת, להשם אלוקיך נדבה. נדר ונדבה זה שני דברים. נדר, אדם אומר, שהוא מקבל על עצמו, להביא לו מנחת מחווה. נדבה זה אומר שהוא בא לסולת, למנחת סולת, הוא אומר הרי זו למנחת מחוות. עכשיו במקרה כזה זה נדבה. מה ההבדל למעשה בין נדר לנדבה? זה הבדל גדול. אז למה הפסוק אומר כשהוא מדבר על נדר, כאשר נדרת, הוא בא ואומר על נדבה? אומרת הגמרא, נדבה? למה כתוב כאשר נדרת השם לוקח נדבה? נדר הוא. קרי לי נדר וקרי לי נדבה? מה הוא קורא לנדר גם נדר וגם נדבה? איך זה יכול להיות? אלא, אם כמה שנדרת עשית, יהיה נדר. אם עשו את הקורבן כמו שהבעלים נדר, הוא נדר שהוא רוצה להביא מנחת מרחשת, וקמצו את המנחה לשם, הוא ממש רוצה להביא מנחת מרחשת, וקמצו את המנחה לשם מנחת מרחשת, אז זה באמת יהיה כמו שהוא נדר. ואם לאו, אם הקמיצה הייתה לשם מנחת מחוות לדוגמה, אז יהיה לנדבה, לכל הפחות שיהיה לו דין של נדבה. ונדבה משארי לשינוי בה, נו ואם זה נדבה מותר לעשות שינוי בנדבה? אם נאמר אדם הביא קורבן שלמים בתור נדבה, אז מותר לשחוט את הקורבן שלא לשם שלמים? אם זה הגיע בתור נדבה, רש"י מביא שהפסוק אומר, אם זבח שלמים, קורבנו, שהזביחה, השחיטה צריכה להיות לשם שלמים, למרות שזה נדבה. אז אם כן, גם בנדבה, צריך לעשות את העבודה לשמה. אז אם העבודה הראשונה של המנחה או של הקורבן הייתה לשמה, אז למעשה כל העבודות הן בתור נדר. אבל גם אם העבודה הראשונה לא הייתה לשמה, אז שאר העבודות צריך לעשות אותן לשמה, כמו שעושים בנדבה לשמה. אומרת הגמרא, לימא מתניתין, שהמשנה שלנו אומרת שכל המנחות שנקמצו שלא לשמם, כשרים, רק לא עלו לבעלים לשם חובתם, חוץ ממנחת חוטא ומנחת קנאות שאפילו פסולים לגמרי, לימא מתניתין דלא כרבי שמעון. בוא נאמר שהמשנה שלנו לא מתאימה עם דעת רבי שמעון, דתניא. רבי שמעון אומר, כל המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות, ועלו לבעלים לשם חובה. למה? מה באמת ההסבר? הרי לא קמצו את המנחה לשמם. מסביר רבי שמעון, מה אתה אומר? הרב כהן, אתה עושה קמיצה במנחת מרחשת לשם מנחת מחוות? אתה חושב שאנחנו לא רואים איזה מנחה אתה פה, עם איזה מנחה אתה עושה את העבודה? הרי יש הבדל בפועל בין מנחת מחוות למנחת מרחשת. מנחת מחוות, כמו שאומרים היום בעברית, מחוות, זה כלי נמוך ששמים בו קצת שמן, וכשמתגנים בו את המנחה, אז המנחה היא יבשה, היא יותר פריחה, יותר קשה. לעומת זאת, מנחת מרחשת, מבשלים אותה בשמן עמוק, בתוך סיר. ולכן, בסופו של דבר, המנחה היא ממש רכה, מלשון רוכשת. היא רוכשת, היא פשוט רכה. וברגע כשהכהן בא ורוצה לעשות קמיצה במנחת מרחשת ואומר, רבותיי, אני עכשיו הולך לעשות קמיצה לשם מנחת מחוות. מסתכלים עליו, מה משם מנחת מחוות? מה אתה חושב שאף אחד לא, שלא כולם רואים שזה מרחשת? אז למעשה, מה שאתה חושב זה נגד מה שכולם רואים בפועל. אז לא מתחשבים בכלל במחשבה הפסולה, ולכן הקורבן הזה יקשר לגמרי ועלה לבעלים לשם חובה. המנחה הזאת הייתה קשרה לגמרי ועלתה לבעלים לשם חובה. זה מה שהוא אומר. באמת בקורבנות של בהמה, אנחנו רואים שכשכהן מקריב קורבן עולה לשם שלמים, אז הקורבן לא עלה לבעלים לשם חובה. הוא מקריב קורבן חטאת לשם שלמים, אז הקורבן פסול. למה? כי איך אתה יכול לדעת מה הכהן שוחט עכשיו, עולה או שלמים? זה שתיהם, השחיטה היא אותה שחיטה, העבודות הן אותן עבודות. אבל לעומת זאת במנחות כן רואים הבדל. כל אחד מהם איכשהו המנחה נראית. זה מה שמסביר רבי שמעון. שאינה מנחות דומות לזבחים. למה? שהקומץ מחוות לשם מרחשת. אדם קומץ מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת. מעשה המוכיחים עליה שהיא מחוות. ככה הגרסה. אותו דבר. כן, אתה רואה למעשה, מרחשת אמור להיות רך, וזה יבש, בגלל שזה היה במחוות. זה דבר, אם הכהן עושה קמיצה במנחה חריבה, שלא שמו בשמן, והוא אומר, אני קומץ מנחה חריבה, אני קומץ את המנחה הזאת לשם מנחה בלולה בשמן. גם פה, מעשה, מוכיחים עליה שהיא חריבה, כי רואים שלמעשה אין פה שמן, זה יבש. אז אם כן, גם אם הכהן אומר מחשבה אחרת, המציאות מוכיחה שהמחשבה היא לא נכונה. אבל בזבחים אינו כן. כשהכהן שוחט קורבן שלא לשמה, אז לא ניכר ממעשיו נגד המחשבה שלו. למה? שחיטה אחת לכולן, לכל הקורבנות יש את אותה שחיטה. וזריקה אחת לכולן, לכל הקורבנות יש את אותה זריקת אדם. וקבלה אחת לכולן, אז אם כן, העבודה היא אותה עבודה. אז מה שלמעשה קובע, זה מה שהכהן חושב. אז אם הכהן אומר שהוא שוחט קורבן עולה, הוא אומר שהוא שוחט את זה לשם שלמים, אז זה לא עלה לבעלים לשם חובה. טוב, אז אם כן, המשנה שלנו בעצם לא מתאימה עמדת רבי שמעון, לכאורה. כי רבי שמעון אומר שהקורבן לא עלה לבעלים, שהקורבן עלה לבעלים לשם חובה. ובמשנה שלנו ראינו שכל המנחות לא עלו לבעלים לשם חובה, ומנחת חוטא ומנחת קנאות גם פסולות לגמרי. ופה אנחנו רואים שהמנחה עלתה לגמרי לבעלים לשם חובה, אז זה סותר את שתי הדברים. רבי שמעון סותר את שתי ההלכות שלמדנו במשנה. אומרת הגמרא, הניחא לרבשי, למעשה, בהמשך העמוד הגמרא מביאה סתירה, כאן אנחנו רואים מה שאומר רבי שמעון, שאם אדם עושה קמיצת מנחת מרחשת לשם מנחת מחוות, אז המנחה תהיה קשרה לגמרי והיא עולה לבעלים לשם חובה. אבל יש ברייתא אחרת שרבי שמעון אומר בדיוק כמו שאנחנו רואים במשנה, שאם אדם קומץ מנחה מחוות לשם מרחשת, המנחה קשרה ולא עלתה לבעלים לשם חובה, ואם זה מנחת חוטא, אז זה יהיה פסול לגמרי. אז אם כן, איך זה מתאים דעת רבי שמעון? רבה שמתרץ שם תירוץ אחד, ולפי זה מתאים באמת גם, למה שרבי שמעון מסתדר טוב עם המשנה שלנו. הניחא לרבה שדאמר, כאן, בקומץ מחוות לשום מרחשת, מה שלמעשה אנחנו אומרים שהמנחה כשרה ועלתה לבעלים לשם חובה, זה כשהבן אדם רק מזכיר את השם של הכלי, הכהן מזכיר רק את השם של הכלי, אומר שהוא עושה קמיצה במנחת מחוות, אומר שהוא עושה את המנחה לשם מרחשת. מה זה מרחשת? זה שם של כלי, זה כלי שהוא גבוה כמו סיר. אז זה סתם דברי רוח, אין בזה שום משמעות. זאת אומרת, זה לא סוג של מנחה, הכלי הזה. אז לכן המנחה תהיה כשרה, כי הכוונה של הכהן פה היא לא כוונה באמת שפוסלת את הקורבן, את המנחה. כאן, מה שלמעשה אנחנו רואים שרבי שמעון מביא בברייתא, שמנחה שנקמצה שלא לשמה, אז היא לא עלתה לבעלים לשם חובה, ואם זה חוטא או קנאות, אז זה פסולה לגמרי. זה מדובר שהוא אומר, מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת. הוא מזכיר שזה לשם מנחת מרחשת, הוא מזכיר שזה יהיה לשם מנחה אחרת ממה שהקדישו את המנחה הזאת. אז זה באמת פוסל. במקרה של חוטא או קנאות. אז אם כן, אפשר להסביר שהמשנה שלנו, מתניתין, זה שום מנחה היא. באמת, המשנה שלנו, מה שכתוב, שאדם שעושה קמיצה של מנחה, שלא, הוא קומץ את המנחה שלא לשמה, זה לא על הלבלים לשם חובה, באמת מדובר פה במקרה שהכהן קמץ לשם מנחת מרחשת, נאמר. מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת. אז באמת, לא עלו לבלים לשם חובה. אבל אם הוא רק היה אומר מנחת מחוות לשם מרחשת, לא על זה, המשנה מדברת באמת. אלא לרבה ורבה, שתרצו תירוצים אחרים, שתראה בעזרת השם בהמשך, מה יקלה ממר? איך באמת מסבירים? מה, רבי שמעון חולק על המשנה שלנו? שרבי שמעון אומר שהמנחה, אפילו אם היא נקמצה שלא לשמה, היא קשרה ועלתה לבעלים לשם חובה? מה יקלה ממר? וכי תמה כדי כמשנה רבה? אולי תאמר, כמו שרבה בעצמו מתארץ, כאן בשינוי קודש, כאן בשינוי בעלים. אז רשם מסביר מה בעצם התירוץ באמת של רבה, אז הוא מביא ככה. עד אמר רבי שמעון, זה בדיבור המתחיל וכי תמה. עד אמר רבי שמעון, עלו, שעלו לבעלים לשם חובתם, כמו בברייתא פה שאנחנו רואים, זה מדובר בשינוי קודש. למשל, כגון מנחת מחוות, הוא קומץ לשם מנחת מרחשת. זה שתי סוגי קודשים. קודש אחד זה מחוות, וקודש השני זה מרחשת, זה שתי סוגי מנחות. ובמקרה הזה באמת אומר רבי שמעון שהמנחה כן עלתה לבעלים לשם חובתם. למה? דהה, מעשה המוכיחים שהוא מחזב. המציאות מוכיחה שהוא משקר. מה אתה אומר? שהמנחת מחוות הזאת היא תהיה לשם מנחת מרחשת? כולם רואים שזה מנחת מחוות, רואים שזה למעשה יבש. זה לא ערך כמו שאמור להיות כשעושים מנחה במרחשת בכלי עמוק. עם שמן עמוק. והדה אמר לא עלו לבעלים לשם חובתם. מתי זה מדובר? בשינוי בעלים. מה זה בשינוי בעלים? כגון שהביאה ראובן, ראובן הביא מנחה, והכהן עשה קמיצה, גם צא הכהן לשם שמעון. עכשיו, אי אפשר לראות על המנחה, אם זה מנחה של ראובן או מנחה של שמעון. אין פה איזה חותמת של ראובן או משהו. אז כשהכהן מקריב את המנחה של ראובן לשם המנחה של שמעון, המעשים לא מוכיחים שזה של ראובן. במקרה כזה באמת, הקורבן, המנחה לא עלה לבעלים לשם חובתם. דלק המעשה מוכיח, היא דראובן, היא דשמעון. אין פה מעשה מוכיח אם המנחה שייכת לראובן או לשמעון, לכן לא עלו לבעלים לשם חובתם. אז אם זה התירוץ, אז מה תתרץ? שזה הולך לפי רבה באמת, וכאן בשינוי קודש, כאן בשינוי בעלים, שבמשנה מדובר, זה שכתוב שלא עלו לבעלים לשם חובתם, שינוי בעלים, ומה שאמר רבי שמעון שכן עמלו לבעלים לשם חובתם, מדובר בשינוי קודש. זה לא, מתניתין, שינוי קודש הוא. אתה לא יכול לתרץ שגם המשנה מדובר שינוי קודש. שרבי שמעון באמת מסתדר עם המשנה. מה שרבי שמעון אמר, שמנחה שנקמצה שלא לשמה כשרה לגמרי, זה מדובר דווקא בכזאת מנחה של שמנחת מחוות לשם מנחת מרחשת. אז באמת עלה לבעלים לשם חובה, כי כולם רואים שהוא משקר הכהן. אבל מה שכתוב במשנה, שלא עלו לבעלים לשם חובתם, מדובר ששינוי בעלים היה פה, שראובן הביא מנחה והכהן עשה את הקמיצה לשם שמעון. לא יכול להיות שהמשנה מדברת בשינוי בעלים. ולכן היא אומרת שלא עלו לבעלים לשם חובתם, כי אי אפשר להוכיח שהוא משקר. לא יכול להיות שהמשנה מדברת בשינוי בעלים. למה זה לא יכול להיות? עד הקטני, המתניתין בשינוי קודש הוא, המשנה שלנו ודאי מדברת בשינוי קודש, לא בשינוי בעלים. מה הראיה? דקטני, כיצד לשמן ושלא לשמן? המשנה מביאה דוגמה, איזה מקרה מדובר, קמיצה לשמן ושלא לשמן ביחד? לשום מנחת חוטא ולשום מנחת נדבה, שהוא עושה קמיצה גם לשם מנחת חוטא, שזה לשמן, וגם לשם מנחת נדבה, שזה שלא לשמן. נו, חוטא ונדבה זה למעשה שינוי קודש. זה לא שינוי בעלים, זה לא לשם ראובן ושם שמעון. זהו, אז אם כן, לא יכול להתאים שרבי שמעון ילך כמו המשנה שלנו לפי תירוצו של רבא. וגם לא לפי תירוצו של רבא. מה זה תירוצו של רבא? תכף נראה. והיא נמי כדקה משנה היא רבא. וגם אם תרצה להסביר שרבי שמעון יסתדר טוב עם המשנה שלנו כמו שתירץ רבא, זה לא יכול להיות. למה? מה תירץ רבא? כאן בקומץ מנחה לשום מנחה. מסביר רשי, דיבור המתחיל ואי נמי כדי משנה רבא, הוא כותב באמצע. דאמר עלו בקומץ מנחת מחוות, בקומץ מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת. כשהוא קומץ מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת, מקרה כזה, משום דכתיב זאת תורת המנחה, תורה אחת לכל המנחות. אז כשהכהן עושה קמיצה של מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת, סובר רבי שמעון שזה עלה לבעלים לשם חובתם. למה? כי התורה אומרת שכל המנחות יש להם תורה אחת. ומה שלמעשה הברייתא האחרת אומרת בדעת רבי שמעון, שאם הקמיצה הייתה שלא לשמה, זה לא עלה לבעלים לשם חובתם. כאן, שכתוב שלא עלו לבעלים לשם חובתם, בקומץ מנחה לשם, לשום זבח, לשם איזשהו קורבן. ששם לא כתוב זאת תורת המנחה והזבחים. המנחות, באמת כל המנחות הם דבר אחד, אבל זבחים זה כבר דבר שני. ואם הכהן עושה קמיצה של מנחה לשם זבחים, אז באמת לא עלו לבעלים לשם חובתם. אז זה לא יכול להיות לפי התירוץ הזה של רבא, להתאים את רבי שמעון שאומר שמנחה שנקמצה שלא לשמה תהיה כשרה ותעלה לבעלים לשם חובה, עם המשנה שלנו שאומרת שלא עלתה לבעלים לשם חובה. למה זה לא יכול להתאים? כי המתניתין מנחה לשם מנחה היא. הרי המשנה שלנו מדובר שהכהן עשה קמיצה של מנחה לשם מנחה. איך אנחנו יודעים שזה לא לשם זבחים? דקטני, שלא לשמן ולשמן, איזה מקרה מדובר? לשם מנחת נדבה, לשם מנחת חוטא. מנחת נדבה ומנחת חוטא, שתיהם זה מנחות, אז אין פה מנחה לשם קורבן. אז זה לא יכול להתאים עם התירוץ של רבא, דברי רבי שמעון עם המשנה שלנו. אלא, לרבא ורבא, שהם הסבירו את התירוץ בדברי רבי שמעון, כל אחד לפי שיטתו, כמו שתכף נראה שוב פעם, מחברת, זה ברור שמתניתין לא כרבי שמעון, שמשנה שלנו חולקת על דעת של רבי שמעון. עכשיו, מה באמת הסתירה בדברי רבי שמעון, שעל זה למעשה הביאו את שלושת התירוצים שהזכרנו, את התירוץ של רבשי, של רבא ושל רבא, טוב, הגמרא מביאה את הסתירה בדברי רבי שמעון. ורמי דרבי שמעון עד רבי שמעון דתניא. רבי שמעון אומר, הפסוק אומר קודש קודשים היא, זה מדבר על מנחה, שעל זה למעשה אנחנו עוסקים עכשיו, כחטאת וקאה שם. זאת אומרת שהתורה מקישה את המנחה לקורבן חטאת ולקורבן אשם. לגבי מה המנחה דומה לחטאת ולגבי מה היא דומה לאשם. יש מהן כחטאת ויש מהן כאשם. יש מנחות שהן כמו קורבן חטאת ויש מנחות שהן כמו קורבן אשם. מנחת חוטא הרי היא כחטאת. לפיכך, קמצה שלא לשמה פסולה כחטאת. לכן כשהכהן עושה קמיצה למנחת חוטא שלא לשמה, המנחה תהיה פסולה כמו שקורבן חטאת שנשחטה שלא לשמה, פסולה. לגבי מנחת חוטא הקישו אותו את המנחה לחטאת. ומנחת נדבה, שאדם מביא בתור נדבה, אחד מהחמש סוגי מנחות נדבה, הרי כאשם. לפיכך, קמצה שלא לשמה כשרה, שאם עשה קמיצה של מנחת נדבה שלא לשמה, המנחה תהיה כשרה. וכאשם, מה הכוונה שהיא תהיה כשרה? כמו שקורבן אשם כשר כשהוא נשחט שלא לשמה. מה אשם כשר ואינו מרצה, אף מנחת נדבה כשרה ואינה מרצה. כשקורבן אשם הקריבו אותו שלא לשם אשם אלא לשם קורבן אחר, אמנם הוא יהיה כשר הקורבן אשם, אבל הבעלים שצריכים להביא את הקורבן אשם לא יתרצו בו, הם צריכים להביא קורבן אשם חדש. אותו דבר גם מנחת נדבה שנקמצה שלא לשמה, אמנם המנחה כשרה, אבל זה שחייב להביא מנחה לא יצא ידי חובתו ויצטרך להביא מנחה אחרת. אז אם כן, למעשה דברי רבי שמעון כאן בברייתא הזאת, שאומר שמנחה שנקמצה שלא לשמה, אז אם זה מנחת חוטא, פסולה לגמרי. אם זה מנחת נדבה, כשרה, ולא עלתה לבעלים לשם חובה, זה בדיוק מה שאנחנו רואים במשנה. זה סותר את מה שרבי שמעון אמר בברייתא הקודמת, שמנחה שנקמצה שלא לשמה, כשרה, ועלתה לבעלים לשם חובה. אז מה באמת ההסבר בסתירה בדברי רבי שמעון? הגמרא מביאה שלוש תירוצים. דבר ראשון, נראה את התירוץ הראשון. תירוץ ראשון. אמר רבא, לא קשיא, כאן שאנחנו רואים שרבי שמעון סובר שמנחה שנקמצה שלא לשמה כשרה, מדובר כאן בשינוי קודש. כשהכהן עושה קמיצה במנחת מחוות למשל, לשם מנחת מרחשת. נו באמת, הרב כהן, מה אתה חושב שאנחנו מאמינים לך שאתה עושה עכשיו מנחה במנחת, אתה עושה קמיצה במנחת מרחשת? כולנו רואים שזה מנחת מחוות. מעשיה מוכיחים עליה שזה מחוות. לכן המנחה הזאת תהיה כשרה לגמרי. ותעלה לבעלים לשם חובתם. וכאן, מה שאנחנו רואים, שאו שזה פסול כשזה מנחת חוטא, או שזה כשר ולא עלו לבעלים לשם חובתם, כשזה מנחת נדבה, מדובר בשינוי בעלים. כשהכהן עושה קמיצה של ראובן לשם שמעון, אז באמת אנחנו אומרים שמכיוון שאנחנו לא יכולים לדעת על המנחה הזאת אם היא שייכת לראובן או לשמעון, אז מה שהכהן אומר, הוא באמת יכול לעבוד על אנשים, בזה שהוא אומר שהמנחה הזאת הוא קומץ אותה לשם מישהו אחר, לשם שמעון לדוגמה. אנשים יכולים לחשוב שזה באמת של שמעון, לכן המחשבה הזאת היא באמת פועלת ומשפיעה, או בשביל לפסול את הקורבן, את המנחה אם זה מנחת חוטא, או בשביל שלא תעלה ידי חובה לחייב אם זה מנחת נדבה. זה התירוץ למעשה של רבא. אמר לאביי, תלמידו של רבא, שאל אותו, מכדי, מחשבה דפסל רחמנה, הקש היא. זה שמחשבה פוסלת במנחה, זה הקש. התורה מקישה מנחה, קודש קודשים היא, כחטאת וכאשם. אז אם כן, התורה אומרת שמנחה היא כמו חטאת או כמו אשם. אז איך אתה אומר שזה תלוי אם זה שינוי קודש או שינוי בעלים? התורה לא מחלקת בין שינוי קודש לבין שינוי בעלים. אז בכל מקרה, המנחה צריכה להיות כמו חטאת וכמו אשם. אז אם זה מנחת חוטא זה כמו חטאת, זה צריך להיות כשזה שלא לשמה פסולה. ואם זה מנחת נדבה זה צריך להיות כמו אשם, ואם שלא לשמה זה צריך להיות כשרה ולא עלו לבעלים לשם חובתם. אומרת הגמרא, כן, הקשה, מה לי שינוי קודש, מה לי שינוי בעלים? אז אם כן, כמו שבחטאת ובאשם זה ממש פוסל, אז אם כן, גם במנחות זה צריך לפסול. אמר לי, מעשה המוכיחין, דקאמר רבי שמעון, סברה היא. מה שרבי שמעון למעשה למד מההיקש, דווקא בשינוי בעלים ולא בשינוי קודש, בגלל שרבי שמעון אומר שההיקש נאמר דווקא במקרה שההיגיון והסברה והטעם של הפסוק מסתבר לנו. מה, למה צריך להסתבר לנו הטעם של הפסוק? מכיוון לרבי שמעון דריש טעמה דקרא. רבי שמעון דורש את טעמו של הפסוק, וכשהפסוק מקיש בין מנחת נדבה לאשם, בין מנחת חוטא לחטאת, הוא הולך לפי הטעם. יש פה איזשהו טעם מסוים. ואז אם כן, מחשבה דלא מינקרה פסל רחמנה. כשהתורה אומרת שקורבן, שמנחת חוטא, שנקמצה שלא לשמה, פסולה כמו חטאת, זה מדובר דווקא במחשבה שלא ניכרת. זה מחשבה חשובה, כי אנחנו לא יכולים לזהות שהמחשבה הזאת היא בעצם לא נכונה. אז באמת המחשבה של הכהן פוסלת, כמו במקרה של שינוי בעלים. כשהכהן בא ולוקח מנחה של ראובן והוא קומץ אותה לשם שמעון, אנחנו יודעים שבאמת הוא טועה? אנחנו רואים על המנחה שזה של ראובן? לא. אז אם כן, המחשבה שלו למעשה, אנחנו לא יכולים לזהות שהוא טועה. אז המחשבה שלו היא בעצם חשובה. אז היא באמת פוסלת את המנחה. אבל מחשבה דלא מינקרה, אבל מחשבה דמינקרה, מחשבה שניכר שהאדם הזה מכזב, שהכהן מכזב כשהוא אומר שהוא קומץ מנחת מחוות לשם מנחת מרחשת, וכולם רואים שזה מנחת מחוות, לא מתחשבים במחשבה שלו, והמנחה תהיה כשרה. ובמקרה הזה לא פסל רחמנה, תורה לא פוסלת. עכשיו הגמרא מביאה בסוגריים סימן בשביל לזכור את הקושיות הבאות שהגמרא מביאה על ההסבר הזה של רבא בדעת רבי שמעון. סימן, עולה, מלק ומיצה, חטאת העוף, קודשי קודשים, קודשים קלים. וזה הסימן. עכשיו נראה את הקושיה הראשונה על דעתו של רבא בדברי רבי שמעון. אלא מעתה, שאתה אומר שמחשבה ניכרת באמת לא פוסלת את הקורבן, עולת העוף. הרי קורבן עוף, כשאדם מביא עופות לבית המקדש, יש שתי סוגי קורבנות שאפשר להביא מעופות. או קורבן עולה, או קורבן חטאת. קורבן חטאת העוף, נותנים את הדם בחלק של המזבח למטה. ועולת העוף, נותנים את הדם בחלק למעלה של המזבח. אז אם כן יש פה היכר לדעת אם זה עולה או שזה חטאת. אם זה עולת העוף צריך לתת את הדם למעלה, ואם זה חטאת העוף צריך לתת את הדם למטה. אז על זה שואלת הגמרא, אלא מעתה עולת העוף שמלקה למעלה לשם חטאת העוף תרצה. אם כהן עושה מליקה לעולת העוף בחלק העליון של המזבח, איפה שבאמת צריך לעשות, לתת את הדם של העולה למעלה, והוא אומר שהוא עושה את המליקה של העוף לשם חטאת העוף. נו, בוא נגיד שבאמת המחשבה הזאת לא תועיל, כי המעשה מוכיח שזה באמת לא נכון מה שהוא אומר, כי הרי אנחנו רואים בפועל שהוא עושה את המליקה למעלה. סימן שזה עולת העוף ולא חטאת העוף, כי אם זה היה חטאת העוף, הוא צריך לעשות את המליקה למטה, כי נותנים את הדם למטה. מעשה המוכיחין עליה דעולת העוף היא. המעשה, הקרבה של עולת העוף, מוכיחים עליה שזה לא חטאת העוף, אלא עולת העוף. למה? זה היא חטאת העוף היא, למטה אהבה אביד לה. אם זה באמת היה חטאת העוף, היו צריכים לעשות את המליקה למטה, כמו שעושים בחטאת העוף. אז אם כן, למה באמת אנחנו לא אומרים שכשעושים מליקה לעולת העוף למעלה לשם חטאת העוף, אז הקורבן יהיה כשר? עונה הגמרא, אתו, חטאת העוף למעלה מלטה? מה, וכי אי אפשר לעשות מליקה לחטאת העוף בחלק העליון של המזבח? את הדם של החטאת העוף באמת צריך לתת בחלק למטה של המזבח, אבל את המליקה אפשר גם לעשות למעלה. מאיפה המקור שאפשר לעשות מליקה של חטאת העוף למעלה בחלק של למעלה של המזבח? האמר מר, מליקה בכל מקום במזבח כשרה. אפשר לעשות מליקה בכל מקום במזבח, גם אם זה חטאת העוף אפשר לעשות את המליקה למעלה. עכשיו מביאה הגמרא שאלה שנייה, קושיה שנייה על דברי רבא בדעת רבי שמעון. מה אתה אומר? שכשרואים מפורש לפי מעשה הכהן, כשהוא אומר שהוא עושה למשל קמיצה של מנחת מחוות לשם הרחשת, אנחנו רואים מפורש שזה מנחת מחוות, אז אנחנו למעשה לא מקבלים את המחשבה הפסולה של הכהן והמנחה תהיה כשרה? יש לי קושיה אחרת, עולת העוף שמיצה דמה למעלה לשם חטאת העוף, תרצה. יש הבדל בין עולת העוף לבין חטאת העוף. עוד הבדל, הבדל נוסף חוץ מההבדל הקודם שראינו לגבי איפה נותנים את הדם של הקורבן עוף. גם באיזה צורה נותנים את הדם. עולת העוף היו נותנים את הדם על ידי מיצוי, שדוחקים את העוף על המזבח, וככה הדם היה מתמצא ויוצא. לעומת זאת, בחטאת היה שתי צורות. קודם כל היו עושים הזעה, דהיינו שמנענים את העוף למעלה ולמטה, ואז הדם היה ניתז. ודבר שני, זה היה מיצוי, אחר כך היו ממצאים את הדם שנשאר. אז אם כן, עולת העוף שמיצה דמה למעלה לשם חטאת העוף, תרצה. למה? כי מה אתה עושה מיצוי הדם עכשיו? עוד לא עשית בכלל עזה, וגם מה אתה עושה את זה למעלה? אז מעשה המוכיחים עליה שזה עולת העוף ולא חטאת העוף, משתי הדברים, גם שהוא ממצא את הדם למעלה, וגם בעצם זה שהוא ממצא ולא מזה לפני כן. נאמר שמעשה המוכיחים עליה, דעולת האופי, דהי חטאת האופי, למטה ועביד לה, וגם הזה הוא היה עושה קודם. אז אם כן, מעשה המוכיחים עליה שזה עולת האוף, או שזה יהיה קשר. אומרת הגמרא, לא, מעשה לא מוכיחים עליה, למה? אמרי, דילמה, מיצוי דבת הרזה הוא, יכול להיות שהמיצוי הזה, זה אחרי שהוא כבר עשה הזעה קודם. מאיפה אתה יודע שלא היה הזעה מהאוף לפני המיצוי? יכול להיות שכן היה הזעה. אז אם כן, למעשה מה אנחנו רואים, שמה שעכשיו ממצא למעלה, טוב, זהו, קודם כל יכול להיות שכבר עשה הזעה. אז אם כן, אולי זה באמת חטאת האוף. אז אתה שואל, רגע, אז למה הוא נותן את הדם למעלה? בחטאת האוף צריך לעשות את המיצוי למטה. ודאמר מר מיצה דמה בכל מקום במזבח, בדיעבד הקשרה. אמנם המיצוי של הדם, של קורבן חטאת, צריך להיות למטה. אבל בדיעבד, אם אדם ממצא את הדם של החטאת למעלה, זה גם כן יהיה כשר. אז אם כן, מעשיה לא מוכיחים עליה שהיא עולת העוף. זה שרואים שהכהן ממצא את הדם למעלה, והוא אומר שזה לשם חטאת העוף, אז יכול להיות שהוא באמת צודק. למה? כי קודם כל, זה שהוא לא עושה עזה, יכול להיות שהוא כבר עשה עזה, וזה שהוא עושה את המיצוי למעלה, בדיעבד אם עושים מיצוי דם אפילו של חטאת העוף למעלה, זה גם כן קשר. אז אם כן, המעשים של העולת העוף לא מוכיחים עליה שהיא עולה, כי יכול להיות שזה למעשה חטאת. עד כאן השיעור על דף ב'.